אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 155 מתוך ההקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה, אות י. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il. ניתן גם שם לשאול שאלות. שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם עמוד 155, הקדמה לפתיחה לחוכמת הקבלה, אות י. ואתה, אחר שזכית להבין ולדעת כל זה, כבר מותר לך ללמוד חוכמה זו.
あなたはすべてを知るようになった。あなたはこの英知を物質化の恐れなしにこの英知を学ぶことが許された。これがこの理由は生徒がまさに混乱しているから、言い換えるとそれは10個のセフィロトとパルツフと言われている。10個のセフィロト、アツィルトのその始まりから終わりまで、アシアの10個のセフィロトは完全なゴドリネスで統一である。しかし一方でこう言われている、すべてのこれらの世界とはつむつむ制限の後に作られ明らかになる。しかしどのようにこれがゴドリスレスの中でコンシーブされうるのか。そしてそこにはまたナンバーズ、数があり、そして上層と下層、そして他の変化、上昇と下降がつぶくぶ義務がある。マルホデンソフアダツムツムロコレレツムツム
שזה נקרא עולם אינסוף, ללא הגבלה, שכשם מתרחשים הפעולות אך ורק על ידי כוח העליון מלמעלה למטה, בלבד, ללא תגובה מצד התחתון, קוצו של יוד, יוד קי וו קי, או שורש א' ב' ג' ד', כן? בחינות האלו, חמישה בחינות, עד שמלכות דיין סוף עושה צמצום, אין שם הגבלה. למה אין הגבלה? אין פעולה מצד התחתון. עדיין אין התחתון, אין הרצון לקבל, שהוא מרגיש את עצמו נבדל בפני עצמו, ועושה תגובה לעליון שהעליון נבדל ממנו. ולכן הפעולות שנעשו, הם נעשו הכל רק מצד העליון, ומפני שהעליון הוא בפעולות האלה בלתי מוגבל, לכן כל זה נקרא אינסוף. מה שאם כן, אחרי שמלכות דאינסוף גילה את הבושה, היינו שוני בינה לבין המעציל, ועושה צמצום, מרגע שהרגשת הבושה וצמצום, כבר אנחנו אומרים שהתחתון, הנברא, נכנס לפעולה, והוא מתחיל לקבוע לפי הרגשתו בהשפעת הבורא אליו, איך הוא רוצה, יכול להיות איתו, באיזה סוג הקשר. ואז השאלה, האם, למה אנחנו קוראים לפעולות האלו, למצבים האלו שיש לנו ממלכות דאין סוף עד סוף עולם העשייה, למה אנחנו קוראים בזה פעולות רוחניות? כי זה כבר הנברא מקביל את הכוח העליון, עושה הכל מה שהוא מחליט. זאת השאלה, למה זה בכל זאת נקרא אלוקות? בבקשה.
עוד יודע
נו, זה יש לו גודל נסלו ברל נוקה
מובן היטב, כי כל אלו העליות וירידות והצמצומים
11個私たちの前にで、クラリファイされたものから明確なのは、すべてのこれらの上昇、下降、制限、数というものは唯一ケリムと器とみなされている、受け取る者の魂の器、そして私たちは識別すべきであるそのポテンシャルとその可能性と実際のものというものの間の違いを、それは家を作る人のようであり、その行為の 最後において彼のもともとあった考えの中にその行為がある。しかしその彼のマインドの中の家の質というものはその家とは似ていない、実際に構築されるべき家と似ていない。なぜならそのコンシーブドされた家というのはスピリチュアリティであり、概念的な物質であり、そしてそれはまた考えている人の物質とみなされる。その時その家は唯一可能性である。しかしその家の構築というものが実際に始まる時、それは完全な違ったものを獲得する。その木とブリックレンガ同様に、私たちは可能性と実際というものを魂において識別すべきである。エマネーター放射するものから実際の魂へとその存在が始まる。それは唯一ベリアの世界で始まる。そのアインソフにおけるそれらの統合は制限の前にあり、それは創造の思考に関連していて、アイテム第2項で書かれているように、それは唯一全ての実際の権限なしのその可能性のみに関している。その場合こう言われている、すべての魂はアインソフのマルフットで統合される。それは緑ポイントと呼ばれていて、なぜならこのポイントは魂のすべてのケリムにおける可能性の中に含まれている。すなわち実際にベリアの世界から下に向かって現れることが埋め付けられている。そして最初の制限というものは唯一このミドルポイントで起こる。つまり正確にその識別にとその大きさにおいて未来の魂の可能性とみなされ、それはそれ自身の中には全く存在しない。あなたは知るべきである。セフィロトと世界のすべてのケリムというものはベリアの世界を通して、それはぶら下がっているこのポイントから現れる。そしてそのチビグデ墓に依存していて、オアホゼの光と呼ばれている。そしてまた単に可能性とみなされている。その魂の本質なしに可能性とみなされている。しかしこれらの変化というものは運命づけられている。魂に影響を与えるようにそのエッセンスというものがベリアの世界から下に向かって現れ始める。なぜならそこにはまだエマネーター放射するものの本質から離れていなかったので。
ששם זה מחולק לחמישה הבחנות, חמש הבחנות, שורש א' ב' ג' ד', 0, 1, 2, 3, 4, הם אחר כך באים לביטוי מצד הרצון ומסך ואור חוזר וחשבון בעולם אדם קדמון. שאותם ההבחנות שישנם ברצון לקבל, הם אז מבטאים את עצמם באביות, במסך ובאור חוזר, ובהתפשטות האור בתוך הפרצוף. אבל אי אפשר להגיד שהעולם אדם קדמון הוא עושה איזה עבודה. זה רק ביטוי מצד הכלי, מה שנעשה בעולם האינסוף מצד האור. איזה דוגמה איך הכלי צריך להתנהג. לכן זה נקרא אדם קדמון. ורק אחרי השבירה שנפרדים אור וכלי, כמו שאומר בעל הסולם בפתיחה, שאז יש שני דברים נפרדים, לא כרוכים יחד, אלא נפרדים אורות וכלים, בורא ונברא, ואז הם מתחילים מצורה הפוכה, לא מאפס, אלא מצורה הפוכה ביניהם, שרחוקים כמזרח ממערב, מתחילים להתקרב זה לזה, אז אנחנו רואים איך שתכונות האלה המנוגדות, על ידי בירור התחתון, הם מגיעים לבניית העולם החדש, שנקרא עולם האצילות, ועולם האצילות, כשהוא נברא, יוצא, הוא יוצא עדיין, על הרשימות שלא עברו את השבירה. א' שורש, צמצום ב'. ובאמת, פירוט וניגוד ומעמד זה כנגד זה, בורא ונברא, הוא מתחיל מלמטה מפרסה, מעולם הבריאה. ששם אנחנו מגלים את הנברא, שהוא נמצא הפוך מהבורא, כנגדו, ובמידה שהוא כן רוצה להתאחד עמו, אז הוא את החלק הזה שרוצה, שמסוגל להתאחד עם הבורא, הוא מעלה אותו למעלה מפרסה לעולם האצילות. ונכלל באלוקות, שזה עולם האצילות, ושם הוא מממש את עצמו בצורה שמוסיף לעולם האצילות את ההגיעה שלו, וכך מתקן את עצמו. שאלות? כן,
חנוך. שמעתי אותך אומר הרגע שבעולם אק אין בעצם עבודה, אין איזשהו העתקה של תהליך?
בעולם אדם קדמון אין עדיין, בעולם אדם קדמון אין עדיין תחתון. אין עדיין פעולה מצד המלכות. רק אחרי שנקודות דסק יורדות למטה מטבור ומתערבות עם נהידיאק ומקבלות מנהידיאק התרשמות, שזה נקרא צמצום ב', אז אפשר להגיד שמלכות היא נכללת בפעולות של הבורא בתת ראשונות, היא עושה צמצום בהם, ואז המלכות מתחילה לקבוע כמה תהיה הקדושה או תכונת השפעה או האור בתוך הפרצוף. לפני זה לא. לפני זה הכל זה בא מלמעלה. אפילו צמצום א' ומסך ופעולות אדם קדמון, הכל זה, הכל מלמעלה.
ההזדקחות של המסך בין הפרצופים.
גם כן, הכל מלמעלה. בצורה הכרחית.
אבל זה תהליך שהוא איזושהי תגובה של המלכות לאור, נכון? זה תהליך ברור של המלכות.
אבל זה הכרחי שיקרה. כמו נגיד, קוראים לך פעולות בדרגת הדומם, כן? או אפילו צומח, או אפילו חי, או אפילו אדם שהוא בדרגת דומם צומח וחי, שזה בהכרח צריך לקרות. עדיין הוא לא כמו שאדם ברחוב. הוא קובע משהו בחיים שלו, כלום. מנועל ב-100%. מתי אנחנו מתחילים לקבוע את החיים שלנו? מתי שיש לנו שליטה על הרצון שלנו? אז בעולם אדם קדמון עדיין כולו נשלט מלמעלה על ידי האור, עושה צמצום, עושה מסך, מחשב אור חוזר, כמה זה לקבל על מנת להשפיע בפרצופי גלגל, תא, פסק, מה עליון, בון עליון. למה? כדי להיות הכנה ודוגמה ומחסן לכל ההגיעות שלנו אחר כך. ממתי מתחיל להיות הנברא, מתי שהוא מצד אחד נפרד, ומצד שני מעורב עם הקדושה. אז שזה נעשה בקשר בין בינה ומלכות, בנקודות דסק שירדו למטה.
בצמצום ב', אז בעצם.
כן. כן.
בעולם האצילות גם יש דבר כזה שנקרא כוח ופועל, או שהכל ידוע שם מראש?
ידוע מראש שום דבר בעולם האצילות לא יכול להיות שמה שידוע מראש כי בעולם האצילות אנחנו מדברים שעולם האצילות נמצא במצב אני לא מוצא לזה מצב הקבוע סטנד ביי קבוע כן וכל השינויים בו זה מתוך שעולים אליו חסרונות מעולמות ביה, מכלים השבורים, שכלים מתעוררים. אנחנו לא יכולים לדבר על הנברא לפני השבירה. אפילו הכנה בנקודות דסק, בעולם הניקודים שנשבר, זה עדיין שבירה בעולמות. זה עדיין שבירה בעולמות. אלא רק אחרי שבא האמת, אדם הראשון, והוא נמצא בתוך המערכת הזאת של העולמות, והוא הקובע התיקון שלו, אז העולמות לפי זה מתחילות להסתדר לפי דרישות הפרצוף הזה שנקרא אדם הראשון.
איזה הכנה יש בעולם האצילות לפני השבירה של אדם הראשון? מה נבנה שם בעצם?
האצילות הוא גלגל תווי עיניים. ועולמות בריאה, יצירה, עשייה זה אוזן חותם פה.
שאלה אחרונה, למה נבחר רשימו א' שורש לנהל את עולם האצילות?
לא שומע.
למה נבחר רשימו א' שורש לנהל את עולם האצילות? מה זה? כאילו, למה הוא תחתיו, תחת הרשימו הזה?
זה לא א' שורש מנהל עולם האצילות.
יש איזה רשימו?
העולם האצילות יוצא מלכתחילה לרשימו א' שורש צמצום ב', נכון, אבל אחר כך הוא מקבל לעצמו עולם הניקודים. ואפילו יכול לקבל כל הדלת דעביות מעולה מן הידיעק בתיקונים רק בהדרגה. המבנה של עולם האצילות הוא כזה שהוא מאפשר לעשות הכל אבל בהקדם למסך.
בסדר, תודה.
כן,
מה זאת אומרת בורא ונברא בצורה הפוכה?
איפה זה כתוב? אני לא הבנתי.
אתה גם דיברת על זה לא מזמן.
מה?
שבורא ונברא הם בצורות... כתוב פה, שבורא ונברא בצורה הפוכה.
ודאי שהפוכה, רצון לקבל ורצון להשפיע, זה לא הפוך? אין לך הפכיות יותר מזה?
אז איך בכלל?
הנקודה השחורה שממנה התחילה כל הבריאה, היא שחורה בתוך אור הלבן. זה נקודה של רצון לקבל, שזה ממש יציאת יש מאין, מדברים עליה, שהיא יש מאין, שהיא רצון לקבל מתוך רצון להשפיע. נו.
אז איך אפשר אותה לדעת שבורא ונברא יוכלים בכלל להתחבר כאשר זה רוחני משפיע, וזה בכלל רצון לקבל? איך בכלל אפשר לדעת אותה לדעת שאפשר להתחבר בחיבור כזה?
איפה אתה מגלה קודם כל רצון לקבל ורצון להשפיע ושאתה ממש דואג שאי אפשר להתחבר ביניהם?
הוא אומר שאפשר שבסוף התהליך זה מה שצריך להיות, להתחבר בורא ונברא.
נכון, הבורא ברא את הרצון לקבל מלכתחילה, סוף מעשה במחשבה תחילה, בצורה כזאת שהרצון לקבל הזה יוכל לקבל על עצמו תיקונים ולהיות כמו רצון להשפיע, אמנם שהוא רצון לקבל. זאת אומרת, הנברא צריך להיות כלול משני חלקים, הוא לא יכול להיות לא כלול מהרצון, כי אחרת זה לא נברא, רצון לקבל, אחרת הוא לא הפוך מהבורא, והוא צריך להיות הפוך, והפכיות שלו צריכה כל הזמן לגדול בו, זה נקרא שנברא גודל בו, ויחד עם זה גודל רצון להשפיע על פני רצון לקבל, שזה נקרא הכוונה, איך הוא משתמש בטבע שלו, ברצון לקבל שלו. אז יש לו רצון לקבל ועל מנת להשפיע, משתמש בכל מה שהוא כדי להשפיע לבורא. כן,
מה שלא ברור שהוא כותב פה, ותדע כי כל הכלים של הספירות והעולמות עד עולם הבריאה המשתלשלים ויוצאים בנקודה זו או בסיבת הזיווג ודקה של הנקודת, או חוזר אמא, גם כבחינת כוח לבד, בלי שום מהות של הנשמות.
כן, מה, עדיין מה? אין נברא.
אז מה עובד פה?
עד עולם הבריאה עדיין אין נברא.
אז מה עובד פה? איך בכלל עושים עבודה פה?
האור עובד על הרצון.
מה זה מהות הנשמות? שאין עדיין מהות הנשמות.
אני לא יודע, אני יודע שדרגת החי היא מתחילה מזה שיש איזה זרון שנכנס להתפתח למקום הנכון, והמקום הזה מפתח אותו ויוצא לך איזה עובר, ואחר כך ייצור נולד, או שזה כבש או שזה אדם, לא חשוב מי, והוא מתחיל מאפס ולא שואלים אותו מה ומו. ברוחניות כן, הוא צריך להתפתח בעצמו, בכוחות, בבדיקה, בבירור משלו. אבל הכל זה, לכן עד עולם הבריאה אנחנו מתפתחים בצורה שאין שום תגובה מצד הנברא. כי עולם האצילות זה נקרא עדיין גלגלת ועיניים. וממתי מתחיל הנברא? מכלים שהם למטה מחזה דבינה, שעד הבינה זה כתר חוכמה וגר דבינה, זה עדיין כלים שעוד בדל תפינות דור ישר, הם שייכים לאלוקות, לבורא. מחזה דבינה ומטה, כבר הבינה מתחילה לתת תגובה. אני רוצה לדמות לכתר. איך אני רוצה לדמות לכתר? אם אני כולי רצון לקבל, שהתגלה בבחינה א', אז אני צריכה עכשיו לעשות אותה פעולה כמו הבורא, להשפיע. אם אני רוצה לדמות לכתר, איך אני רוצה יכולה להשפיע? אני, כדי להשפיע, אני צריכה להתחיל לקבל על מנת להשפיע. ואז מתחיל לתהליך.
אומר לך, אלה השינויים הללו עתידים לפעול אחר כך. מאיפה זה בא הקטע הזה? מה, יש תוכנית כאילו לבוא?
יש תוכנית להביא את הרצון לקבל למצב שהוא ירצה להיות כמו המעציל. כן, היה שם מישהו בסוף. לא, כן.
שלום לכולם. אנחנו בעבודה שלנו היום, אנחנו אומרים שבעבודה שלנו אנחנו צריכים לבקש מהבורא לתת לחברים משהו, כאילו לעזור לחברים. רוצה לשאול,
רגע, אנחנו לא יכולים, בוא תעשה ככה, תגיד בצורה שלמה, אני לא יכול לפנות לבורא עם הבעיות שלי. אני, כי זה בעיות של האגו שלי. אני יכול לפנות לבורא רק על מנת לתקן את האגו שלי. מתי אני מתקן את האגו שלי? מתי מעל הבעיות שלי אני מקבל בעיות של החברים? של החברים. ניב? כן, קס כל כך כוס קפה. לא, אתה היית אתמול עת והכל, עבודה קשה, אני מבין. אבל אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לעבוד עם הרצון להשפיע. עם חוסר לרצון להשפיע, אני יכול לפנות לבורא. זה ברור? תענה. אני יכול לפנות לבורא רק לבקש רצון להשפיע. זאת אומרת, עם חוסר רצון להשפיע, יש לי אפשרות לפנות לבורא. אם חסר לי משהו אחר, אני לא מפנות. הוא לא שומע. אצלו זה הקבלה הסלקטיבית, איך להגיד? מבוררת? בעררנית. הוא כזה. אם לא זה, אני לא שומע, לא מקבל. זהו, פילטר כזה עומד. אתה רוצה לקבל כוח השפעה? בבקשה. גם כן בתנאי שאתה יודע מה שהולך לקבל, שאתה מבין איך לעבוד עם זה, אז אתה תקבל. לכן אנחנו דופקים, דופקים, דופקים בדלת והוא לא עונה. כי עדיין הבקשות שלנו הן לא מבוררות. הן לא לכוח השפעה, ולא לכוח השפעה שמתאים לנו. כן? וגם אפילו שמתאים לנו אולי, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הבדיוק. אתה צריך להגיע לרצון שלם. זהו. ואז אתה פונה ומקבל תשובה. אז כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים ככה. בקבוצה רק אתה יכול לייצב את זה. אז אתה צריך לקבל רצון של החבר מעל הרצון שלך, שהרצון הזה יהיה אפילו לגשמיות, אבל כלפיך זה רוחניות. איך קוראים, כתוב אצלנו? גשמיות של החבר, רוחניות שלי. למה? למה, מה פתאום? מפני שאני מקבל אותו כדי להשפיע. אז חיסרון שלו אפילו גשמי, כמו שנותן קרית, נותן כיסא, כן? אני בזה שמקבל את החיסרון שלו, אצלי זה חיסרון רוחני, כי הוא למעלה מהחיסרון שלי האגואיסטי. ואז אני יכול לפנות עם זה לבורא. אז נגיד אתה צריך קרית. אז אני לוקח את החיסרון שלך, אני מבין אותו, אני מרגיש אותו, אני רוצה למלות את החיסרון שלך, נו, עד כמה שאפשר. זה כל הדרגות האלו, כן? לא. ואני מעלה את החיסרון הזה לבורא. אם אתה תבקש את הבורא להביא לך קרית, הוא לא יעשה. אם אני אבקש את הבורא שחסר לי כיסא, הוא לא יעשה. אם אני מבקש עבורך קרית, ואתה תבקש עבורי כיסא, אין בעיה, מקבלים. נו. בלבלתי אותו.
כן. מה זה, מה זה מוסיף לבורא, כאילו הבקשה של כל אחד?
על החבר, לא על עצמו. אם על עצמו, זה הולכים בדרך היסורית.
כאילו מה הבקשה הקטנה שלי, מה היא נותנת בעצם?
מה זה בקשה הקטנה שלך? מה זה, מה, למה קטנה? מאיפה אתה יודע שהיא קטנה? היא קטנה בגלל שאתה נמצא בסוף הסולם, בסיום. אבל עד שהיא מגיעה לאינסוף, אתה יודע כמה שהיא גדולה? זה צריכים לקרוא מאמר עליית התפילה. שכל פעם שהחיסרון שלך עולה, 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 יש שם מלאכים כאלה מיוחדים, זאת אומרת מלכויות, שהן מעלות, 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 מעלות את החיסרון שלך עד האינסוף. וכשהיא מגיעה לשם, התפילה שלך, החיסרון שלך, זה ממש בגודל שמתאים לאינסוף. נגיד שאתה כתינוק צריך מוצץ. אתה לא יודע איך עושים מוצצים. כמה אנושות תרחה כדי להמציא את העניין הזה, וחומרים ובדיקות, שזה יהיה ברור ובטוח ובריא וטוב ובביטחו לביטחון של התינוק, שהוא לא יהיה לחץ ושלא ממש, זה אתה לא יודע מה זה. נו, כולם עובדים, כולם עובדים, והוא סך הכל, נו, כאילו שזה כלום. ככה אתה שואל לעצמי, מה אני זה? בגלל שבמציצות האלו אתה אחר כך בונה את העולמות. אפילו רק במציצות שאתה עושה למטה, כן? שאתה גודל, אתה בזה מעורר את כל העולמות. כי כל האור מגיע מאינסוף. טוב, נמשיך.
עוד י' ב'.
כן.
ואמשול לך מהוויות דעולם הזה. למשל, האדם המתכסה ומה...
12 個, そして私はあなたに火を与えるこの世界の構築振る舞いから例えばもしも自分自身をカバーし隠す人がそう彼の友達は彼を見ない彼に気づかない人それは騙されうる彼自身がその隠蔽から影響されるその隠蔽は 彼がカバーされた全ての的によって作られた隠蔽同様に10個のセフィロトを取りなさい。私たちが呼んでいるケテル、ホフマ、ビーナ、ヘズト、ゲブラ、ティフェレット、ネツアホード、イエソード、マルフード、その一つの例として、これらは唯一10個のカバーであり、それによってアインソフがカバーされ、隠蔽されている。その魂というものは、そこから受け取ることが運命づけられている。今日受け取ることが命令されているそれらの大きさ、10個のセフィロトがそこに置くまで、このようにして受け取るものは10個のセフィロトのこの数によって影響を受ける。そしてその主の光によってではない。それは唯一でありユニークであり不変なもの。その受け取るものというのは10個のレベルに分かれる。正確にこれらの名前の質に従って、さらに言えばこれらのカバーというものは私たちがベリアとその下の世界に関して、話したもの。なぜならこれが魂がこれらの10個のセフィロトがを受け取る魂が発見される場所である。しかしアクト・アツィルトの場所では存在がない。だからその10個の上層のカバーというもの、10個のセフィロトの中の、それが支配しているのは唯一3つの仮想の世界であり、ベリアやエツィラ、アシアである。しかしビアの世界において、その10個のセフィロトはゴドリネスとみなされるアシアの最後まで、それはアクト・アビアの中にあるように、ツムツムの前の状態のように、その唯一の違いというものは10個のセフィロトのケリムの中、アクト・アチルトの中にある。それらはそれらの支配というものを開示していない。なぜならそれらは唯一そこには可能性の中にある。そして唯一ビアの中において、その10個のセフィロトのケリムというものが姿を現し始める。彼らの隠蔽やカバーする力というものを、しかし10個のセフィロトの中の光において、その中では違いというものがない。これらのカバーに従って、こうその比喩ではこう言われている。これが私主が何も違う変わらないという意味である。
אבל או באור עצמו אין שום שינוי. הפעולות שלו ועוצמה שלו, הכל זה כלפיו. זה אותו דבר. מה שאם כן כלפי נברא, השינויים האלה הם בהתאם לנברא, לכן כל הפוסל במומו פוסל, כל מסיק לפי המסכים שלו, לפי השתוות הצורה שלו. בסדר? נמשיך.
עוד י"ג. ואין לשאול, כיוון שבאק והצילות אין עוד שם
שום. אתה שתצע תזנר, נזה, סוקוני. アクト・アチルトにおける受け取る者の魂のエッセンスの開示がないため、それらの10個のセフィロトと呼ばれるケリム、彼らは誰を隠蔽しカバーしているのか。ここに2つの答えがある。1つはぶら下がっているあなたが本の中で発見するように、2番目は魂もまたそれらのアクト・アツィルトの10個のセフィロトから受け取ることが埋め付けられているということ。それは3つのビアの世界のそれらへの上昇を通してである。だから私たちはこれらのアクト・アツィルトにおける10個のセフィロトの中のこれらの変化というものを識別すべきである。その彼らが埋め付けられている光に従って、それは輝いている魂に、彼らがアビアの世界でそこに上がるとき、なぜならそれから彼らは受け取るから、10個のセフィロトのレベルに従って。
האם הוא מתכוון כאן אחרי גמר תיקון כאילו? זאת אומרת,
על מה מתכוון?
ההבחנות שיהיו...
מה כתוב שאל זה אתה שואל?
ההבחנות בעשר ספירות, בעולמות אק והצילות,
כן.
האם הוא מתכוון שזה אחרי גמר התיקון?
כאילו... לא, אחרי גמר התיקון אין שם הבחנות. אחרי גמר התיקון יש לך עולם אינסוף. עם כל ההבחנות שבאינסוף. מי שם? לא, אני מחפש חדשים. אתם... טוב, נמשיך.
עוד י"ד.
תרשימו כל השאלות. ישאר זמן, אנחנו נשאל.
עוד י"ד. הרי נתבהר היטב שעניין העולמות ובחינת החידוש והשינויים ומספר מדרגות.
14. このように私たちは完全に明確にしたその世界、世代、変化、程度のそのレベルの数字など、それはこう言われている唯一ケルミに関して、魂に与えるケルミに関して、そして隠蔽、それらに対する大きさ、そして彼らはだんだんと受け取ることができる、それらの中でアインソフの光から。しかし彼らはそのアインソフの光自身にはどのようにも影響を与えない。なぜならそのカバーというものは影響をカバーされているものに影響を与えないから、それ以外に対してのみそれは感じるたい、受け取りたい、そしてアレゴリーの中でそう言われているように。
マサヒマエルエムלא שמוסיפים עלינו כיסוי, אלא הם עוזרים לנו לגלות דווקא על ידי זה שאנחנו מכסים את עצמנו, אנחנו מגלים את האור העליון. שכיסויים האלו הם הכלים לגילוי הבורא. איך יכול להיות כיסוי לגילוי? זה מפני שהכיסוי הוא עובד יחד עם הרצון לקבל. ולכן שניהם יחד, מינוס על מינוס, נותן לך פלוס. זהו. עד כמה שאני מכסה את הרצון לקבל, בכיסוי. הכיסוי הוא מאוד חכם. כיסוי הוא צריך להיות לפי כל ההבחנות שלי, שאני יודע שזה רצון לקבל, ואני לא רוצה לעבוד איתו בצורה ישירה, אלא בעל מנת להשפיע, להפוך אותו וכן הלאה. זה הכל עושה כיסוי. זאת אומרת, כיסוי הוא רב גווני. בכיסוי יש לי 10 ספירות, זה אור חוזר נגיד, כן? אז יש שם 10 ספירות, וזה לבוש, זה הכלי לאור ישר, שמגלה את האור ישר. כן? ואז בתוך הכיסוי אני מקבל את הכל. זאת אומרת, הרצון לקבל שעומד תחת הכיסוי, שאני מכסה אותו, הוא סך הכל עוזר לי רק לבנות את הכיסוי. וכל העבודה שלי, כל החיים שלי, הם בכיסוי. זאת אומרת, בכיסוי מתחברים כל התכונות בעד ונגד. כל היחס שלי לעצמי, לאגו שלי ולבורא. לרצון לקבל ולרצון להשפיע, למטרת הבריאה ולחיים הרגיעים האלו, הגשמיים. הכל זה מתבטא בכיסוי. זאת אומרת, מהו הכיסוי? בסופו של דבר, כוונתי בעל מנת להשפיע. רק זה לא סתם בעל מנת להשפיע. אלא כל המכלול שאני התחלתי לעשות צמצום, ולמה, ובשביל מה, ועל איזה הבחנות, ומה אני בזה רוצה לעשות לבורא. כל הדברים האלה הם מתקבצים בכיסוי. ואז... הכוונה שלי, היחס שלי, שכולה נמצאת שם, זאת ההשפעה מצדי. בסדר? נו.
מה שוני בין כיסוי ומסך?
מסך זה כאילו מכסה את הרצון לקבל. הכיסוי זה, זה אין, 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 לא, לא יכול להגיד מה ההבדל. שניהם, אנחנו משתפשים בשתיהם, רק כיסוי זה כאילו אני מחסה רצון לקבל וזהו. אבל בעצם שאני עושה את הכיסוי, מה אני מחסה? באיזה דרגות אביות, באיזה הבחנות בדיוק, מה אני רוצה להשיג על ידי זה. זאת אומרת, כיסוי הוא מקבל לתוכו כמו מסך, לא חשוב. הוא מקבל בתוכו כל ההבחנות של המלכות, כל ההבחנות של הבורא שנמצא לפניי, באיזו צורה אני יכול על ידי שאני מחסר רצון לקבל, ומקבל מהרצון לקבל איזה תכונות שאני יכול על ידם להשפיע, כל זה הוא בעצם נמצא בכיסוי. זאת אומרת, לא יכול להיות שיש לי כיסוי בלי אביות, בלי הפרעות, בלי שאני נכלל בדברים אלו ומנוגדים. הכל זה בכיסוי במסך, הכל זה שם נכלל יחד. כמו שדיברנו עכשיו בשיעור, שאני לא מסוגל לפנות לעליון, אלא אם כן שאני מנוגד לו ולא רוצה מצד אחד, ומצד שני בעדו וכן רוצה. ששני הכוחות האלו הם חייבים להיות אצלי שקולים ומבוררים, ואני עומד על שניים, על שני רגליים, ואז אני פונה אליו בקו האמצעי, מה שהחלטתי, למעלה מזה להשפיע לו. בוא נסיים ואז אולי עוד... כן.
עוד תתוו. ובדרך כלל יש להבחין בספירות ובפרצופים בכל מקום ש...
15個 一般的に私たちはこれら3つの識別というものをセフィロトとバルツフィムにおいて識別すべきであるアツムと彼自身エッセンスケリムそして光。アツムとにおいてそこには思考や感覚というものが全くない。ケリムにおいてそこには常に2つの反対の識別がある。隠蔽と開示である。これはそうである理由は、始まりにおいてケリムはアツムとカバーしているある方法で、それはすなわちこれら10個のセフィロトにおける中の10個のケリムが隠蔽の10個のレベルがあるということ。しかし一旦その魂がこれらのケリムをそれらの中の全ての条件のもとで受け取るとき、これらの隠蔽というものは開示になる魂の獲得のために。このようにケリムは2つの反対の識別を含む。それは1つである。これがそうである理由は、そのクリにおける開示の大きさというものは正確にクリの隠蔽の大きさに似ている。そしてそのコアスネス、より荒いクリというものは、それがアツムトを隠すほど、そして、より高くレベルまで明らかにする。このようにこれらの2つが反対のものが1つである。そして、セフィロトにおける光というものは、魂の獲得に対するアピールに適しているレベルの大きさに関連している。なぜなら全てはアツムトから伸びてきていて、そこに種の中には獲得というものはないが、唯一ケリムの質の中にある。そこには10個の光が当然のごとくあり、これらの10個のケリムの中に、つまりこれらのケリムの質の中で受け取っているものの開示のレベルという意味。このように種の光とエッセンスというものは区別できるものではない。種のエッセンスを除いて、そこにはどのような獲得も感覚というものもない。私たち種から私たちにやってくるものを除いて、それは10個のセフィロトのケリムの中にまとわれているものを通して、そしてそれに関して私たちはその名前光によって獲得するものに関連参照している。
עד כמה שאנחנו מנוגדים בקף אחד, ועד כמה שאנחנו בעד בקף שני, ואז ניגוד ובעד, כשהם מתחברים, הם נותנים לנו את הכלי הנכון להשגה. לכן מה שהתחלנו היום לדבר, שחייבים להיות, חייבים לשלוט בשניהם יחד, בשתי מושכות, ממש, בשתיים. ולכן כמה שמתגלים לי חסרונות בחברים, כן? אני צריך לדעת איך אני עובד איתם, מפני שמתגלים בי. אין אדם רואה לפניו מישהו זר חוץ מההעתקה מהאגו שלו. סך הכל. ואז, לפי זה, אם הוא יודע לעבוד, אז יצליח. כן. כן, כן, הרבה, נו. לא, 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 רחמים, תן לי תן לי אורחים.
מה קוראים לאיכות העבודה הזאת ליצור את ההשלמה? שאני מגלה.
קודם כל, שאני יודע שאין עוד מלבדו טוב ומיטיב. שהוא מראה לי כל פעם צורות שונות. ושאני לא רואה שום דבר חוץ ממה שהבורא מסובב לי את הקולנוע. הוא, מי שמקרין, איך קוראים לו בעברית? לא, מקרין סרט. מסריט? אולי מסריט זה מי שכותב תסריט. תסריטאי. אז מסריט. זהו. אז בורא הוא מסריט. גם תסריטאי, אבל... כן, כן. ודאי שהכל. כן. אבל זה שאני כל הזמן נמצא בהכרה הזאת, שאין עוד מלבדו. אז מתחילים מזה, כן?
אני רואה שיש פעמים שאני יכול להסתכל על חבר ומתעורר כל הביקורת כלפיו, ואז אתה מרגיש שיש לך, יש איזשהו כוח להתעלות, להשלים, יש איזשהו הכרה בשכל באמת, שאתה אומר שזה אין עוד מלבדו.
מתי שנותנים לך ידיעה שזה בא מלמעלה?
ויש פעמים שלא, יש פעמים שאתה מסתכל, ואתה מרגיש שאתה לא יכול להשלים. אתה יודע שאתה צריך לעשות את
זה. מתי שלא נותנים לך ידיעה שזה מלמעלה.
כן.
נו, אז מה עושים?
זאת אומרת שהיכולת לעשות ההשלמה תלויה רק בכוח שיש בחברה, שמייצב את הדירה כזאת?
לא, היכולת לעמוד בצורה נכונה כנגד כל מה ש... כנגד כל האירועים שנראים לאדם, זה לדעת שזה הכל בא מהבורא. שזה הכל בא מהבורא, שאין שום פעולה באף אחד מאיתנו. אם אנחנו לא נתעלה מעל כל אלו ההפרעות, שכאילו אתה מייחס לכל אחד איזה בחירה חופשית, פעולה, אז זה נקרא שאתה עובד אלוקים אחרים. זה ברור או לא? זהו. לכן, אתה יכול לשאול אם כך, אז בשביל מה אני צריך חברים? מה יש לי איתם? זה כדי לעבוד נכון עם הבורא, שאין עוד מלבדו מצד הכלים, אז אתה צריך חברים. אבל בכל זאת, אם אתה לא נועל את עצמך על השורש העליון, אז כל מה ש... אחר כך אתה ממשיך, זה כבר לא לכיוון נכון. כי כל הפעולות שאתה אחר כך מגלה שזה אין עוד מלבדו, הוא מייצב לי את זה, איך אני צריך לתקן את היחס שלי, מה אני צריך לעשות עם הכלים. לא שאני סתם אומר אין עוד מלבדו. לא. אני צריך להידבק באותה צורה כמו שהוא מציג לי. לא להגיד זה הבורא. זהו, ואתה דוחה את זה כאילו, מה לעשות? זה הבורא. לא, אתה צריך לקבל את זה בתוך הכלים שלך, להתאחד עם הצורה הזאת, עם התמונה הזאת. אחרת זה לא עבודה גמורה, אתה מזלזל במה שהוא נותן. וחברה צריכה כל הזמן לדאוג שאתה לא תשכח שאין עוד מלבדו. כן.
אז נראה שגם בזה, זאת אומרת, אני לא מרגיש שאני בא לבית על הלב שלי, שאם אני מצליח להשלים, לעשות את הפעולה הזאת, זה גם, זה הבורא מחליט, עכשיו כן, עכשיו לא.
זה לא לענייננו. זה מוסבר, זה מוסבר. זה לא לענייננו. למה אנחנו ככה מקבלים או ככה? זה לא ענייננו, זה תוכנית שלו. אני רוצה לפנות לאודיסה. אודיסה. תנו לנו דיווח, מה קורה לכם שם? בבקשה.
С трепетом хотим представить вам группу Одессы, историю нашей группы. Это отдельная история. Мы прошли много сложных периодов, 5 раз меняли Меркас. Группа была разделена на 2 и даже на 3 отдельные части в определенные периоды времени. Но сейчас мы единый коллектив, состоящий из 45 человек основной группы, еще до 30 человек вращаются на разных орбитах. В основной группе 2 женских и 1 мужская десятка. Мужская десятка у нас большая, достаточно 18 человек. Но так как активность товарищей очень разная, мы пока не разделились на 2 десятки, хотя этот вопрос у нас постоянно обсуждается, муссируется. Группа пополняется вот за счет кампусов, молодежных групп. После кампуса это примерно 4-5 месяцев идет молодежная группа, потом товарищи включаются в основную группу. Коротко распространение, передаю слово Алексею.
Да, здравствуйте. Ну, одесская группа, она на протяжении многих лет все время занимается распространением, разными проектами. Но прежде всего это кампусы. Уже на протяжении этих лет было 9 потоков кампусов. Сейчас в этом году, в сентябре месяце, мы планируем очередной набор. Что еще можно сказать? В Одессе несколько лет работала студия Mac Online. Мы давали уроки в интернете, проводили мероприятия МИВО. Также в онлайне участвовали в конференциях. Наши товарищи-представители ездили на конференции по МИВО. Значит, книжные выставки. 3 раза участвовали в книжных выставках. Проводилось распространение среди евреев и проводится вместе с выездом в другие города, также с товарищами из других городов. Также виртуальные проекты. И прежде всего это было в связи с другими группами, с группами Украины, России. Значит, по поводу конгрессов. 2-3 раза в год в любом случае мы проводим зеркальные конгрессы, всеукраинские конгрессы, все мероприятия. Естественно, товарищ ездит на конгрессы физически, если это конгресс, вот большой конгресс в Израиле, наши товарищи всегда участвуют. И сегодня, на сегодняшний момент, у нас есть проект «Смуглянка». 3 года назад вместе с Сочи и Латом мы делали этот проект «Смуглянка». В этом году он как бы продолжает жить. Сейчас в Затоке проходит это мероприятие, товарищи вместе с другими товарищами из других городов. Даже сейчас находятся виртуально с нами. Вот. И все, можно так сказать. Передаю слово Андрею.
Я хочу сказать, что действительно особенность нашей десятки — это что у нас 18 человек. С одной стороны, это определенная сложность, конечно, в организации. Но с другой стороны, наверное, где-то не берем качеством, а количеством тянем друг друга. То есть, используя все интернет-связи, то есть за счет такого количества всегда есть те, которые подтягивают, соединяют и втягивают остальных в участие каких-то мероприятий. Хочу сказать об одном особом действии, которое у нас есть, так называемое неформальное собрание десятки, где мы собираемся вне стен Мерказа, собираемся, скажем так, среди внешних даже людей, которые вокруг бывают, ходят. Но что интересное, что, во-первых, это собрание собирает абсолютно всех, все 18 человек присутствуют, такая особая почему-то концентрация. И несмотря на боязнь того, что оно съедет на какой-то там балаган, на какое-то простое рядовое мероприятие, на удивление показывает большую концентрацию каждого, видимо, или перед внешними большую ответственность чувствуем. Правила семинара, регламент, все в таком в особом напряжении проходит почему-то внешние наши мероприятия, казалось бы, где мы вышли наружу, не находимся в Мерказе. Но именно неформальная встреча, десятки, и такой огромный, 18 человек, показывают просто поразительный результат.
Ну, мы, у нас есть дежурные, которые обзванивают перед утренним уроком тем, у которых в этот день есть рамка. Мы собираемся после утреннего урока, так называемую пятиминутку, когда коротко обмениваемся впечатлениями от утреннего урока. Днем статья дня, там 5-10 человек обычно на ней присутствуют. Вечером достаточно поздно, в 9:30 у нас общий созвон десятки. Такое время получается позднее, но большинство людей именно в это время почему-то могут, и сразу мы после этого отходим ко сну. Мы обычно читаем небольшие отрывочки, небольшой семинар, и сразу спать. У нас есть еженедельная встреча физической десятки по понедельникам после урока Зора. 8:00 у нас проходит такая встреча. Ну, кроме того, мы сейчас, у нас есть товарищи, которые не могут приехать физически, они удаленно находятся, зависит от того, что их подвезут. Мы приобрели групповой Zoom, и товарищи участвуют полноценно в наших уроках, на семинарах. Вот сейчас 2 товарища тоже, я вижу, 3 даже уже вот товарища онлайн участвуют в нашем уроке. Ну, спасибо.
בהצלחה, אודיסה. אני מקווה שפעם נעשה שם כנס. נו, מה לעשות? אין שאלות דחופות. אז נעבור לשיעור הבא.
אנחנו עוברים לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.
Let your heart speak. Let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in, I won't let go, it feels so good. To be a part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Dearest friends, thank you for together as one.